בפרשת השבוע, פרשת בערו, עסקנו בשנים קודמות כמה וכמה פעמים בסוגיה של קידוש השם. בפרשת זו אנחנו לומדים את הסוגיה שאני קורא הסוגיה של הצברדיים, וכמה פעמים כבר עסקנו כפי שהדברים מופיעים במין חסוש של חומש המויס. אומרים חזל במסכת פסוחים דף נ"ג, מה ראו חנניה משאול ועזריה שמוסרו נפשם על קידוש את השם, לומדו קל וחומר מצוותיהם, ומה אלו שלא נצטוו על קידוש השם ואף על פי כן כתוב בהם ובאו בתנוריך ובמשרשך, ואנחנו שנצטווינו על לחץ כמה וכמה. ולכן בשבוע הזה עסקנו בדיני יהרג ועל יבר, יבר ועל יהורי, כל הסוגיה הנרחבת של קידוש השם. וגם השבוע נוסיף לעסוק בסוגיה הזו, אבל בפן מסוים שעדיין לא עסקנו בה אף פעם בעבר, זו שאלה גדולה ששואלים אחרונים, ראשונים, ואנחנו נעסוק במקורות שונים לשאלה הזו, האם מותר לו לאדם להצל עצמו במומוין חברוי. אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות חמורות שדינם יהרג ועל יעבור. האם ייתכן שיש מצווה נוספת או עבירה נוספת שגם דינה יהרג ועל יעבור, וזה איסור גזל? האם מותר לו לאדם לפגוע בממון זולתו ולהציל את עצמו על ידי ממון חברו? אז אחרונים שדנו בסוגיה הזו יש דעות לכאן ולכאן. המשנה למלך בספר הנפלא שלו בפרושס דרוכים דרוש יוטס, המשנה למלך מדייק מדברי רש"י שאסור לו לאדם להציל את עצמו במומן חברו, והוא תמנה התמיה הגדולה, זה לא יכול להיות. הלו ידענו שפיקוח נפש דרך כל התורה כולה, ולמה גזל יש שונה משאר כל מצוות התורה? כך תמהו רבים. אבל יש גם אחרונים שהניחו כדבר מובן שאסור לו לאדם להצל עצמו במומן חברו. אחד מאלו בעל אורך ולנר בשאר התשובות בניין ציין בסימן קס"ז בחלק הראשון. הוא מבסס ברוחב לב את שיטת רש"י, לפחות כך הוא הבין את שיטת רש"י בבוא וקמא, שאסור לו לאדם להציל את עצמו במומן חברו. הוא גם מנסה לתת טעם בדברים, והוא מסביר שכל הדין של יעבור ועל יהרג נאמר רק בתחום שבין אדם למקום, רק במצוות שבין אדם למקום, אבל בכל המצוות שבין אדם לחברו אין לאדם זכות לפגוע בממון זולתו כדי להציל את עצמו. זה הסברה שהוא כותב, וכך הוא רוצה להסביר השיטה הזו. קס"ז בחלק הראשון בתשובת בניין ציין, ובסימן קס"ס, קס"ט, קע, ועוד פעם בחלק השני של הספר שלו, בסימן קע"ד, הוא מתגונן מהתקפות רבות שהקיפוהו בשאלות רבות איך זה ייתכן, והוא עומד על דעתו. אז בסוגיה מרחבת זו אנחנו היום נבדוק שש מקורות. שישה מקורות. חמישה מן הבבלי ומקור נוסף מן הירושלמי, ונדון בכולם האם יש בהם כדי לבנות או לסתור הנחה הזו שאסור על אדם להצל עצמו במומן חברו. אז אנחנו מתחילים בסוגיה שבה אנחנו מוצאים לפחות את הלשון הזה, וזה בברוכס דף סמך, לא בברוכס אלא בבובה קמא דף סמך ומתבייז. שם למדנו, חזר מפרשים פסוק בספר שמואל, למדנו שדוד המלך אומר מי ישקני מים מבור בייס לחם, שדוד המלך בא לסנהדן עם שאלה, כאשר יש שדה חלקת שעורים, כך רב הונה מפרש את שאלתו של דוד המלך, חלקת שעורה שבו הפלישתים מוצאים מחסה ומסתור כדי להרוג בבני ישראל, שאלה שמאוד מוכרת לנו, כאשר אויבינו ימח שמם מסתתרים במטעי זיתים, מאחורי בניינים, מאחורי נשים וילדים כדי להרוג בנו. זו השאלה של דוד המלך, שאל בשעתו על הפלישתים שהיו מתחבאים בחלקת שעורה, האם מותר לשרוף את החלקה? וחז"ל מנסחים את שאלתו של דוד המלך, מותר לאדם להצל עצמו במומן חברו או לא? והתשובה ניתנה, אוסר להצל עצמו במומן חברו. זו הייתה התשובה, אבל אחרי יש כאן סוגיה מפורשת. דוד המלך שואל, האם מותר לו לאדם להציל את עצמו, להציל את חייו במומן חברו? והתשובה שהוא קיבל זה אוסר לאדם להצל עצמו במומן חברו. אז התוספות והראש, שם במקום מפרשים, שהשאלה כלל לא הייתה מותר או אסור, השאלה הייתה צריך לשלם או אין צריך לשלם בדיעבד, כאשר אדם מציל את עצמו במומן חברו, האם רובצת עליו חויבס תשלומין? זו הייתה השאלה, כך מפרשים התוספות בראש שם במקום, ועל זה באה התשובה שהוא חייב לשלם. זו הייתה הכוונה כאשר השיבו אוסר ההצלה עצמו במומן חברו, כך מפרשים התוספות בראש. אבל מדברי רש"י משמע לא כן, מדברי רש"י משמע שהייתה שאלה של איסור והתר, מותר או אסור? משום שבהמשך הסוגי חז"ל מפרשים פסוק נוסף באותה פרשה, ויסייצב בחלק הסודו אני חושב ויציל לו. רש"י מפרש שכאשר ניתנה תשובה שאסור לאדם להטל עצמו במומן חברו, כך הצילו את שדה השעורה, משום שלא שרפוהו, לא שרפו את השדה, משום שעושה לו דמה הצל עצמו במומן חברו. ומכאן מדברי רש"י אלה מביאים כל האחרונים דעת רש"י שתסחשי שאסור לו לאדם להציל את עצמו במומן חברו. זה תמצית הסוגיה שם בבבא קמא ס"ח בייס, והרש"י שכל האחרונים מביאים שכולם מתבססים עליו, שמדברי רש"י מוכח שאדם אסור לו להציל את עצמו במומן חברו. אנחנו מוצאים בעוד מקור, וזה מקור מספר שניים שאנחנו עושים בו היום, בבא קמא ק"י"ז עמוד בייס, גם שם אנחנו מוצאים את אותו הלשון, אוסר להצל עצמו במומן חברו. מה מדובר שם? במה עוסקת הסוגיה ההיא? אז שם אנחנו עומדים מדיני רוידף, רוידף שרוידף אך החברו להורגו ושבר את הכלים. אם הרוידף שבר כלים, לא חשוב כלים של מי, של המרדף, של אדם אחר, פטור מלשלם. זה העיקרון, זה הכלל של קמלי בדרה במיני, מכיוון שניתן להצילו בנפשוי, הוא חושף את עצמו לסכנה של הריגה, ולכן אי אפשר לחייב אותו ממון כאשר הוא מתחייב בנפשו. ולכן הרוידף פטור, אבל מי ידעף ששובר את הכלים? אני ידעף שבבריחתו הוא שבר כלים, אז חז"ל אומרים, תלוי כלים של מי, אם זה כלים של הרוידף הוא פטור. שהרי המתוירת מפקירה דמו של הרוידף, קל וחומר את ממנו, את קניינו, אבל מי ידעף ששבר כלים של אחרים חייב לשלם, משום שהוא של אדם להציל עצמו בממון חברו. אז שוב כאן אנחנו עומדים שאסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו. אז לכל יש כאן קצת חיזוק לשיטת התוספות, כי האורך לנר תמה על דברי התוספות. איך אפשר לומר שהשאלה הייתה בעניין תשלומין כאשר חז"ל מדברים מותר או אסור? הרי בק"י"ז עומד בייסבו בבא קמא, שם השאלה להדיא הייתה לא מותר או אסור, אלא מי יודע ששובר את הכלם חייב לשלם או פטור מלשלם, וגם שם ניתנה תשובה אוסר הצל עצמו במומן חברו. הרי שגם כאשר השאלה נשאלת על תשלומין, אין תימא שחז"ל עונים בלשון אוסר הצל עצמו במומן חברו. אבל לכאורה, מה פשר הדברים? אז לכאורה היינו אומרים שהוא באותליה, אם אסור לאדם להציל את עצמו במומן חברו, ממילא הוא חייב בתשלומין. אם מותר לו, אז הוא פטור מתשלומין. אבל התוספות רוצים להסביר אחרת, שאף אחד מלכתחילה מותר לו, אף על פי כן הוא חייב בתשלומין. האם נסיק משיטת רש"י שגם בק"י"ז עומד בייז אסור לנרדף להציל את עצמו מיד הרוידף בממון אחרים? אדם נמצא במשרד או בבית ומישהו אחר רודף אחריו להורגו, הסיכוי היחיד שיש לו להציל את עצמו זה לשבור את החלון ולקפוץ החוצה. נאמר אסור לו לשבור את החלון, אין הדבורים מסיישבים על הלב, אבל אחרי מוסר הצל עצמו במומן חברו ייקח הדין. יש עתיצי פרחים ליד הדלת, הוא לא יכול לעבור, אלא אם כן ייתן בעיטה וישבור עציץ. נאמר לא, אסור לו, אסור לו. אז הוא צריך לעמוד שם עד שהרוידף ישיג אותו ויהרוג אותו. יש דברים שלא מתיישבים על הלב, אבל אחרי זה, כך יוצא מדברי רש"י, לא שרפו את השדה כדי משום שהוא שרה הצל עצמו במומן חברו. אז לניאס דייטי, יש צורך ללמוד אחרת את הסוגיה בבבא קמא דף סמך. אבל לפני שאני אומר פירוש אחר בבבא קמא דף סמך, אני רוצה להקשות שלכאורה רש"י סותר את דברי עצמו, משום שיש סוגיה שלישית, וכאן אנחנו עוברים למסכת יומא, ביומא פ"א עמוד בייס. בפ"א עמוד א' במסכת יומא אנחנו לומדים את המשנה של בולמוס. מי שיחסי בולמוס מותר לו לאכול ביום הכיפורים, מותר לו לאכול מחולות אסורות, משום שחז"ל קובעים שאדם שנכנס בבולמוס והוא מרגיש דחף, צורך לאכול, זה פיקוח נפש, ולכן מאכילים אותו גם מחלות אסורות וגם ביום הכיפורים, הכל. מה זה בדיוק בולמוס אנחנו לא יודעים? ברפואה היום אנחנו לא מכירים מצב שבו אדם חייב לאכול, ואם הוא לא יאכל אז הוא ימות באופן מיידי. סביר לפי התיאורים שיש ברשוילם על בולמוס, לפי התיאורים שיש בחזל, מן הסתם מדובר בנפילת סוכר לחולי סכרת, שיש מצבים שבהם צריך באופן מיידי ודחוף שיאכלו משהו, שיאכלו סוכרים. אבל יהיה איך שיהיה, מי שיאכזה בולמוס מוגדר כפיקוח נפש, כך מובא בגמור. וחזל מספרים בביום הפגים על המדבייז על שני המירואים שהלכו בדרך, ואחד מהם נתקף בבולמוס, והוא קפה את עצמו או קפת רואה ולקח כיכר מידו כדי להשיב את נפשו. הרי מבוא להגיע שם שמשום שהוא נחז בבולמוס והיה צריך לאכול, אז הוא לקח כיכר מיד אדם בעל כוחו כדי להשיב את נפשו. אז המרצחה יש שם במקום הביא שכוסב לי הגון רב מוישה סויפר מפרסבורג, כל אחד יודע מי זה היה רב מוישה סויפר מפרסבורג, כאשר הוא כותב לי מכתב על ספרי פרס הנביאים, והוא תמיה על דברי הגמורה איך הוא לקח כיכר של אדם אחר משום שהוא נחז במומן, הלא יוסל עוד בהצל עצמי במומן חברוי. כך מביא המרצחה יש מחסם סויפר. ומצחיאס אומר שעל כוחו צורך לא אמר שלא לקח בעל כוחו, אלא הרואה נתן לו מרצונו את הכיכר. אבל לא רק שזה נגד משמעות דברי הגמור, רש"י כותב שם להדיה במקום שהוא קפט את הרואה והוא גזל ממנו את הכיכר. ואם כן לכל אלה רש"י סותר את דברי עצמו, גם עצם דברי המרצחיאס בשם הסמסוי וקצת תמוהים, משום שהתשובה של הצמצויפה נמצאת תחת ידינו, זה סימן ריש חס כי ידוע באור חיים, יש תשובה של הצמצויפה, והצמצויפה לא תמיה הלוי עושה לאצל עצמו מחברוי. מדיבר המעצקה יש ניתן להסיק אולי שדעת הצמצויפה שעשו לאדם לאצל עצמו מחברוי, אבל הצמצויפה כן מפלפל, לפי מה שמשמע מדברי רש"י שם בבובה כמה דף סמך. אבל לכל פנים, לכל הסוגיה שעשה סותרים זה את זה. מדוע ביום פי גימל בסוגיה של בולמוס, הוא השתלט על אדם ולקח כיכר מידו נגד רצונו בעל כוחו, הלא אסור לו לאדם להצל עצמו במומן חברוי, ובפרט רש"י. רש"י מפרש שם שזה היה בעל כוחו, ורש"י בבובה כמה דף סמך עומד בייז מפרש שנאסר על דובד לסלוף את חלקת השדה משום שעושה לו עוד המעצל עצמו במומן חברוי. אז אני הסדעתי ואני אומר דברים שאולי על פניהם נראים דויחיק, אבל בעיניי הם לא דויחיק כלל, וזה ברור וזה חלק ממציאות החיים. ואמרתי כאין הדברים האלה גם בסוגיות האחרות, קשה לפעמים מגדיר בדיוק מה זה פיקוח נפש ומה הפתרון של פיקוח נפש. כאשר אדם נתקף בבולמוס ובדרך הטבע הוא חייב לאכול מיד, ואם הוא לא יאכל הוא עלול למות, זה מצב ברור של פיקוח נפש שיש לו פתרון אחד לאכול, והוא נמצא בבקעה, הוא נמצא במדבר, אין בו מסעדות, אין בו צורחנייה, אין מכולת, אין שום דבר. יש אדם אחד וכיכר בידו, אז זה פיקוח נפש, מותר לו להציל את עצמו בממון חברו. כיועצה בדבר אני אומר, כאשר רודף רודף אחרי חברו להורגו, ויש מקום אחד שיש לו לברוח, מעבר לחלון, אין ספק, ברור שמותר לו לשבור את החלון כדי להציל את עצמו. אבל כאשר יש חלקת שדה, חלקת צהורה, ופלישתים מתחבים בו, והורגים ביהודים, אי אפשר לומר שפיקוח נפש מחייב לשרוף את השדה. זה ודאי הפתרון היעיל ביותר, הזול ביותר, הפשוט ביותר, הזמין ביותר. תשרוף את השדה ואין להם איפה להסתתר. אבל אי אפשר לומר שזה הדרך היחידה. אפשר לגדור את השדה, אפשר לעשות גדר אלקטרונית מסביב שאף אחד לא יוכל להיכנס, אפשר לציב מגדל פיקוח ולשים צלפים על המעלה והם יראו כל מי שנכנס ויהרגו אותו. אפשר לא לעבור כאן, אפשר לעבור במקומות אחרים, אי אפשר לומר שפיקוח נפש מחייב לשרוף את השדה. זו הייתה השאלה, האם מותר לאדם להצל עצמו במומן חברוי או לא. אבל זה ניתנה התשובה שרוצה לאדם להצל עצמו במומן חברוי. אי אפשר לומר שיש פתרון אחד לסכנה הזו של פליסטים שמתחבים בתוך שדה הסעורה. ולכן זו הייתה השאלה. אז מה השאלה בעומק? איך אנחנו נבין את השאלה ולמה פסקו שאסור לאדם לעצור עצמו מחברוי? אז כאן אני רוצה לומר משהו שגם יישב את הקושיה הגדולה על סיטוס הפרסס. אם השאלה הייתה לעניין תסלומי, אם חייב או פטור, מדוע נשאלה השאלה וניתנה תשובה בלשון של איסור והתר? מותר לו לאדם להצלת ממון לחבר או אסור לו? איך הטויסיס יסבירו את התשובה אסור להצלת ממון לחבר? או כאשר הטויסיס אומרים שבעצם זה מותר, אלא שהוא חייב לשלם. אז יש לעין. כאשר אדם מעשה לעצמו במומן חברו, ואנחנו יוצאים מתוך הנחה שמותר לו, כשתס הטויסס בראש, וכך נפסק בשולחנוך, בחושמיש פוצמן שיני עם תסמו, שם מבוא על ההדיה, כשתס הטויסס, שאדם ששורף או מזיק מומן חברו כדי להציל את עצמו, חייב לשלם, זה השתס של הטויסס בראש. יש לעין, יש להבין הלכה הזו בשני דרכים. האם זה גדר הוטרו או גדר דחויו? כאשר אדם מצא לעצמו במומו עם חברוי, האם יש כאן איסור גזל, אלא שפיקוח נפש דוחה איסור גזל? או שמה נאמר, אין כאן גזלה כלל, משום שהתוירה מפקירה ממונו של אדם כדי להציל את הנפש. כל אדם חייב להציל את הנפש, והוא גם חייב להוציא הוצאות כדי להציל את הנפש. ומי חסו של חומש ברשס, אני חושב שזה סימן המתחס, אבל אני לא בטוח, בפרשס וייצא, יש עריכות גדולה בסוגיה של המבאז בזריה ועזז יויש ומחוימש. כמה כסף אדם צריך להוציא כדי לקיים מצווה? ושם בסוגיה ההיא הבאתי הרבה מקורות מן האחרונים מדבר חזר, של אני הזדעתי אדם צריך להוציא את כל ממונו כדי להציל את הנפש. בפועל אי אפשר לצוק כך, כי תמיד מצווה זו מוטלת על אנשים רבים, כל אחד צריך להשתתף, אי אפשר להציל את המצווה לאדם בודד. אבל לו יצויר, אדם צריך להוציא את כל ממונו כדי להציל את הנפש. אין דן הצורס נפושס כדין שער מצוות עשי, שאדם לא צריך להוציא הון רב כדי לקיים את המצוות. עצם החיוב להוציא ממון כדי להציל את הנפש, זה גמרא מפורשת בקידושין נפחס. בקידושין נפחס ומדבי שאלו חז"ל, שאלה בהלכות קידושין. היה כלב רץ אחריה, כלב רץ אחרי אישה. ואדם רואה את המצב האומלל הזה והוא רוצה לנצל אותה, אז הוא שואל את האישה, אני אזרוק כיכר לכלב כדי שירפה ממך והרי את מקודשת לי בכיכר הזה, כן? אז מה היא תגיד? היא תגיד לו, היא אמרה, כן, אני מקודשת לך. אחר כך היא אומרת, לא התכוונתי להתקדש לך. הגמרא אומרת שהיא לא מקודשת, למה? היא יכולה לומר, מה זה אמרה מדיורייס חיוב ומחייבס לעצולן? אתה חייב מנטרל להציל אותי, ולכן הכיכר שזרקת לכלב לא נתת לי. לא נתת לי דבר, אתה עשית מה שאתה חייב לעשות על פיטורי כדי להציל נפש, ולכן הכסף שהוצאת, אתה לא יכול לצפות לקדש אישה תמורת הכסף הזה, כי לא נתת לי דבר. אתה קיימת מצווה, מצווה שאתה חייב מנטרל מדיורייס חיוב מחייבס לעצולן, כך כתוב בקידושין דף חסר מדבייס, ומסוגיה ההיא למדנו שאדם חייב להוציא כספים, להוציא הוצאות, כדי להציל נפש חברו. אני כל הזמן מחפש פה כיסאות, מקומות ישיבה, אולי יש שם, אולי יש למעלה, אולי מישהו יכול לבדוק. לא נעים לי שאנשים רבים עומדים שם. נו, ימי קדם למדו תורה בעמידה. עד שמש רבן גמליאל הזוקן היו לומדים תורה בעמידה, וחז"ל אומרים בסוף סויטה שזה כבוד התורה שהיו לומדים תורה בעמידה. אז אם אין איפה לשבת, אז לפחות נתנחם בכך שזה ביטוי לכבוד התורה. כך מבואה בסוף מסכת סויטה בסויטה דף מ"ז. אולי יש שם צעירים שיכולים לקום לכבוד מבוגרים מהם. שב. אז הכל פונים רבו ישראל. כן, לא התכוונתי להפריע. איפה היינו? כלב רץ אחרי. אז אדם חייב להוציא ממון כדי להציל נפש חברו. ולכן אני שואל שאלה מאוד יסודית. כאשר אדם מצא לעצמו במומן חברו, האם זה גדר של דחוי או הוטרו? האם נאמר שיש כאן גזל? כל הנוטל ממון חברו שבלי דס בלם זה גזל.
אלא שפיקוח נפש דוחה את האיסור גזל. או שמה אין כאן גזל, זה לא מוגדר כגזל. כשם שאדם חייב להוציא את ממונו כדי להציל את חברו, כך מותר לחברו לקחת את ממון זולתו כדי להציל את עצמו, ואין כאן הגדרה של גזלה. ואני חושב שכך היינו מפרשים לשיטת הפרשס את השאלה של הגמור. השאלה חייב לשלם או פטור מלשלם. מה יסוד השאלה? אם יש כאן גדר של הוטרו, אם התורה מפקירה ממונו של אדם כדי להציל את הנפש, אז גם חיוב תשלום אינם. לא צריכים לשלם כי אין כאן גזל. כאילו התורה מפקירה ממון אדם כדי להציל את הנפש. אבל אם נאמר שיש כאן גזל, אז זה פיקוח נפש דויכי זה גזל, ויש כאן גדר של דחויו, אז ממילא חיוב תשלום אין יש. באמת מותר לקחת כדי להציל את הנפש, אבל אם יש כאן הגדרה של גזל, אז ממילא יש גם דין של, של השבת ממון, וממילא יש חיוב תשלום, אם כך הייתי מפרש, ולפי דרכנו ניחא שחזל שאלו מותר או אסור. גם לצד של אסור, אין הכוונה שהוא צריך למות, אלא שיש כאן איסור שנדחה מפני פיקוח נפש וממילא צריך לשלם. וכיוון דעשין אל ההוכי, אם כך נפרש את הספק של הגמור, ממילא אני חושב שרש"י ותוספות לא נחלקו אלו בפרטי השאלה והתשובה, אבל בלומדי של הסוגיה הזו, בעומק הדברים זה דבר אחד, גם לפי רש"י. לפי התוספות השאלה הייתה צריך לשלם או לא, והשאלה היסודית, יש כאן גזל או אין כאן בכלל הגדרה של גזל. לפי רש"י הסברנו, הדרך הפתרון הסביר ביותר, היעיל ביותר, זה לשרוף את שדה השעורה, וממילא אין כאן מחסה ומסתור לרוצחים. אבל זה לא הפתרון היחיד. אז זה השאלה של הוטרו או דחויו. בכל מקום שנחלקו בש"ס או בראשונים, הוטרו או דחויו, מה הנפקא מינה? ביומה, כאשר נחלקו בתומה בציבור, בקורבנות ציבור, הוטרו או דחויו, הנפקא מינה, האם צריך להשתדל לפתור את הבעיה בדרכים אחרות? האם צריך לחפש כהנים טהורים? כאשר אפשר לעשות בתומה, כאשר הרמב״ם והרמב״ן נחלקו בפיקוח נפש בשבס, האם שבס הוטרו אצל פיקוח נפש או דוחויה אצל פיקוח נפש? מה נפקא מינה? האם צריך לחפש נוכרים? האם צריך לעשות שינוי כשעושים מלוך לצורך פיקוח נפש? אליבא דרש"י, בדרך שאני מסביר את שיטת רש"י, זו השאלה. אם נאמר שהוטרו, אז לא צריך להשתדל ולמצוא ולחפש פתרונות אחרים שיש בהם הוצאות מרובות או טרחה יתרה, תשרפו את השדה ואין כאן חשש של פיקוח נפש. אבל אם זה גזל של דחויו, אם אנחנו אומרים שיש כאן גזל, אלא שפיקוח נפש דוחה את האיסור גזל, אז יש מקום לטעון, פיקוח נפש דוחה איסור גזל כאשר נרדף צריך לשבור חלון כדי לברוח. כאשר אדם שאוכל בולמוס צריך לקחת כיכר מיד זולתו, אבל כאשר יש פתרונות אחרים חייבים להשתדל בהם, משום שיש כאן איסור גזל שאיננו נדחה, אלא לצורך הצולף נפושס. ולפי הדרך הזו, לפי רש"י ופרשס, השאלה הייתה שונה, אבל שורש השאלה היא אותה שאלה. והשאלה היסודית היא, ממונו של אדם, האם הוא מופקר אצל פיקוח נפש הצלת נפשות, או שמה כמו שאר האיסורים, אם זה נבלה או יום הכיפורים או חילול שבת? איסור יש כאן, אלא שהיא דחויה לצורך הצלת נפשות משום פיקוח נפש. כן, הרב כאן. מה? משום שמזג וגזל זה אותו דבר, כשאני מדבר. אינני כלל מבין את מה שאתם אומרים. קודם כל, מזג וגזל זה אותו איסור. האיסור להזיק ממון חברו נובע מלא תגזול. כך כתוב במחסו של חומש ויקרו בפרשס אמויו, שעוד לא יצא לאור, אבל היום ואתמול סידרתי את הדברים, ויש שם סימן. אני מקווה שבקרוב, תוך כמה שבועות, גם הספר הזה כבר יהיה על שולחננו. כשאני אומר הוטרו ודחויו, אולי זה לא בדיוק הגדרים של הוטרו ודחויו בפיקוח נפש ובתומה, אבל אני חושב שהסברתי היטב מה אני מתכוון. אם התורה מפקירה ממונו של אדם, אינני מתכוון לומר שזה הפקר. ברור שאני הדף לא יכול להחליט, אני מן הצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם, אז במקום לשבור את העציץ אני אקח את העציץ. לא, זה לא הפקר במובן של 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 הפקר ממוני שאדם מפקיר, אבל השאלה היסודית היא זו, האם יש כאן איסור גזל שנדחה מפני פיקוח נפש, או התורה מתירה וכאין מפקירה ממנו של אדם אצל הצלת הנפש. טרוידס, כי לגבי כל הסוגיה של פיקוח נפש, אם זה שבס, אם זה מחלות אחרות, אין שום הבדל בין סכנה מיידית לסכנה רחוקה יותר. יש לפעמים הבדל בין סכנה גמורה לסכנה רחוקה, אבל הזמן איננו פונקציה כלל. ואם אדם צריך לאכול עכשיו נבלה, ואם לא, הוא ימות בעוד חודשיים, לא שיש מציאות כזו, אבל לו יהי מציאות כזו, אז בדיוק אותו דין כמו אם הסכנה היא מיידית. אין אף כמינה מה אם זה מיידי או לא. בכל אופן רבותיי, כך אני הייתי מפרש את שיטס רשי בכמה דף סמך, משום הקושי הגדול לומר שאכן יש הלכה שאסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו. אז התייחסנו בינתיים לשלוש סוגיות, בבקמה דר סמך, בבקמה קופיות זין ויומה דף פי גימל. ומכוח הסתירה שיש בין בבקמה דר סמך ויומה דף פי גימל והסתירה בדברי רשי, הסברנו מה שהסברנו. סוגיה רביעית בבקמה פי עומד א', פי עומד א', אנחנו עומדים את הסוגיה תקנת יהושע בן נון שאסור לגדל בהם דקה בארץ ישראל. וזו אחת התקנות שתיקן יהושע בן נון משום יישוב ארץ ישראל. מי שמגדל בהם דקה לפי חז"ל מוחזק כגזלן, משום שבהם דקה רואה בשדות אחרים שלא כדין ויש בזה חשש גזל, ולכן אסור לגדל בהם דקה בארץ ישראל. ומסופר שם בבוא וקמא פי עומד א', מעשה בחוסד אחד שהיו גונח מליבוי. חוסד אחד שהיו גונח מליבו, ואמרו, הרופאים קבעו שאין לו תקנה אלא בחולב רותח משחרס לשחרס. אז אותו חסיד קנה עז וקשר את העז לרגלי עמיתו, וממנו היה שותה חלב רותח משחרס לשחרס. נכנסו חכמים לבקרוי, כיוון שראו את אותו העז, פסו מאחוריהם, יצאו את הבית ואמרו, ליסטי מזוים בביסוי של זה ואנחנו ניכנס לבקרו. לא רצו להיכנס לבקר אותו, מכיוון שהוא עבר על דברי חכמים והוא גידל בהי מדק בתוך ביסוי. ואף הוא, אותו החסיד, בשעת מותו אמר, יודע אני שאין ביודי אבוין מלבד אבוין של העז הזה שעברתי על דברי חברי. כך מסופר בבובה כמה דפי עומד עליו. ואמר שור שם במקום שואל, עלו פיקוח נפש דוי חקול אותו לכולו. אז מה אבון מצא בידו? מה מצאון חכמי ישראל? מה אבון חכמי ישראל מצאו בידו? הלו כך הוא דין התוירה, הלכה פשוטה שפיקוח נפש דוחה כל איסורים שבתוירה. אותו חסיד שהיה גונח מליבו והרופאים אמרו שאין לו תקנה אחרת, אלא חלב רותח משחרס לשחרס, מה היה לו לעשות? כך שואל המרשו. ויש מי שרוצה להוכיח מסוגיה זו, שמכיוון שמדובר בגזל, אז גזל לא נדחה מפני פיקוח נפש, דינו יהרג ועל יעבור, ולכן אסור היה לו לגדל או לקנות בהם דקה בארץ ישראל. כך יש מי שרוצה להוכיח. המאירי שואל שאלה הזו שם במקום בבוא וקמא דף פ', והמאירי אומר, אף על פי שכל איסורים שבתורה נדחים כדי להתרפות מן הסכנה, כך שואל המאירי, המאירי אומר שאיסור זה שהוא משום תקנה ומחשש פסיידס אחרם יש לו להחמיר ביוסו. ואיסור הזה שהוא משום תקנה ומחשש פסיידס אחרם משום הפסד של ממון אחרים יש לו להחמיר ביוסו. האם המאירי מתכוון לקבוע הלכה שאיסור גזל דוחה פיקוח נפש? ודאי שלא. המאירי מדגיש שיש כאן תקנה. ובמקומות רבים אנחנו מוצאים שחכמים החמירו בדבריהם, יוצאים בדברי תורה. הלא יש ביטוי בערב מדף חוף א' עומד בייז ובמקומות נוספים, כל עובר על דברי חכמים חייב מי זה. אז קודם כל המאירי מדגיש שהאיסור הזה משום תקנה, אבל גם תקנה לא דוחה פיקוח נפש. אין כזה דבר שבתקונת חכומים, גם תקנה שתקנו משום פסיידס החלם, זה לא דוחה פיקוח נפש. מה גם שלא היה כאן גזל? הלו, הוא לא גידל עדר של עזים, הוא קנה עז מסכן אחד וקשר אותו לרג להמיצה, אז העז הזה כנראה לא סובב, לא ראה בשדות אחרים, אז מה גזל יש כאן? אז אי אפשר כלל לפרש את הגמור שגזל דוחה פיקוח נפש. אז המאירי אומר, אבל יש כאן תקנה, ולכן יש לו להחמה ביויסר, אבל גם להחמה ביויסר זה לא במקום פיקוח נפש. במקום פיקוח נפש, להחמיר, פירוש הדבר, זה כן לקנות עז, כן לשתות חלב רותח, זה נקרא להחמיר ולא למות. ולכן צריך לפרש את גם סוגיה זו בדרך שונה, ואני אומר, כאן בבו וכמה דפי, כן מה שאמרתי בבו וכמה דף סמך עומד בייס, אותו חוסיד היה גונח מליבוי, ואמרו לו הרופאים אין לו תקנה אלא בחלב רותח משחס לשחס. במקום לקשור עז לרגלי המיטה, יש אפשרות לקשור פרה לרגלי המיטה. פחות נעים, פרה בחדר שינה, אבל גם עז זה לא מציאה גדולה בחדר שינה. כשאתה קושר פרה לרגלי המיטה, אתה צריך לקחת בחשבון אם הפרה תצא לטייל, אז גם המיטה תצא עם, אבל הוא היה צריך חלב רותח משחרס לשחרס. גם פרות נותנים חלב, רק לפני שבוע, אני חושב לפני שבוע, עסקנו בסוגיה של חול הוואקום, אז קצת עסקנו באיזה מין בהימות נותנים חלב. אם אין פרה, אז אפשר, אני חושב שחכום היו מתירים לו חול הוואקום. לא צריך לגדל בהם דקה בארץ אסור, אפשר ללכת לקנות מגוי חלב, אפשר לקנות חלב אצל יהודים. אז הפתרון הקל יותר, הפשוט ביותר, זה לקנות עז, במקום כל בוקר ללכת לחפש חלב. ודאי עז יותר פשוט להכניס לבית מאשר פרה. אבל אי אפשר לומר שפיקוח נפש מחייב דווקא לקנות עז ולגדל בהם דקה בארץ ישראל. מה? כן, אבל זה לא אותה סוגיה בו וכמה דפתי. יכול להיות, אני חושב שגם בתמורה כתוב חלב עז, אבל בו וכמה דפתי לא כתוב. חלב רותח משחרס ושחרס. אז, כן, אני זכרתי, רק הקדמת אותי בשנייה, גם בתמורה אני חושב שכתוב חלב עז. ולכן אמרתי שגם אם היה צריך חלב עז, אז מן הסתם היה אפשר לקנות מרגלים. חלב עזים, הוא גם יכול לצאת לחוץ לארץ עד שהוא יתרפא. אי אפשר לומר שפיקוח נפש מחייב דווקא לגדל עז. ולכן אמרו שזה אבון. המרשו בכלל מפרש שם שזה לא יכול שיש בסכונה. המרשו אומר, מי אומר שיכול שיש בסכונה? אולי יכול שאין בסכונה. כשאנחנו אומרים גונח מליבוי, אנחנו חושבים על התקפת לב, אבל המשהו שואל שאלה זו, אותה שאלה שמאירי שואל, פיקוח נפש דורך לכל התאונה כולה, והמשהו אומר שיכול להישאם בסכונה, לא יכול להישאם בסכונה. אז הכל פנים, גם פה בסוגיה אין הכרח, אבל ברור שכאן ההסבר לא יכול להיות משום שגזל דורך לפיקוח נפש, כי לא היה כאן גזל, לא היה גזל ישיר, הוא קנה עז וקשר את העז לרגלי המיטה, ואפשר לשמור על עז בודד, שלא יראה בשדות אחרים כאשר קושרים אותו, ולכן בהכרח כאן צריך לפרש אחרת, או כדברי המרשור שבכלל לא היה כל שיש בסכונה, או כדרכנו, גם אם כן היה כל שיש בסכונה, היו פתרונות אחרים. הפתרון הסביר ביותר היה לקנות עז ולקשור ברגלי המיטה, ואותו חסיד התיר לעצמו, מכיוון שכל החשש רק משום יישבי תסרור ומשום גזל בשדות אחרים, אבל אם יש לי עז והוא לא יוצא מפתח הבית, אז אין חשש, ויאפל פיקן, אמרו חכומים שלא היה ראוי לבטל תקנה, וזה הכוונה של המאירי. אפשר גם, אני חושב שלפני מספר שבועות עסקנו, אולי אני לא זוכר, אבל ברור לי שכתבתי בסוגיה זו, אבל אני חושב שגם אמרתי שוב בעניין, שאין סומכן על הנס, המצווה של שמירת הגוף והנפש, האם עסקנו בה לאחרונה? אינני זוכר. אבל כתבתי, זה זכור לי, ו... הבאנו מקורות רבים שבהם גדול המרון והתנורם סמכו על הנס וסיכנו את עצמם וסמכו על חסדי שמיים. הבאנו את נוחם איש גמזו, כאשר הבית מת ליפול וכולם ברחו מחוצה, ונוחם איש גמזו אומר, אין מה לפחד, פנו כלא מן הבית, הוציאו את הכיסאות, את השולחנות, את כלי הכסף והזהב, את כלי הזכוכית, כל זמן שאני בבית, הבית לא ייפול. אחרי שפינו את כל הבית והוציאו את מיטתו של נוחם איש גמזו, אז הבית נפל וקרס. אם היה בצפון הרחוק, במזרח הרחוק, אם היה איזה נוחם איש גמזו שם, אולי 200,000 אנשים היו ניצולים, אבל איפה נוחם איש גמזו מגיע לאינדונזיה? אבל אז כך מסופר בתנ"ך דף חוף א', ובברכות סף למד דלת אנחנו אומרים על חנינא בן דויסא, שכשיש נחש ארסי שמטיל את חיטתו על עיר שלמה, מביאים את רב חנינא בן דויסא, והוא הולך למאורת נחשים ו... וחולץ את נעלו ושם את הרגל על פיר הנחש, והנחש מקיש אותו והנחש מת במקום שהוא ימות. ואומר רב חנינא בן דויסא, אוי לו לאדם שפגע בו ארוד, ארוד זה הנחש הארסי, אוי לו לארוד שפגע ברב חנינא בן דויסא. כך אומר רב חנינא בן דויסא. איך הם סיכמו את עצמם? אז הרשב"א כותב בתשובה שרש"א, וזה פילי פלאות, אין לזה משמעות הלכתית ישירה, אבל הרשב"א שבוע שעבר כתבתי תשובה הלכתית בנושא מאוד חשוב ומאוד טעון וגם מאוד כאוב. האם מותר לחולי שיש בסכנה? מה זה שהיו? כבר הרבה פעמים נשאלתי סיפורים כאלה, אבל עכשיו לאחרונה שוב היה סיפור. אדם חולה מאוד במחלה קשה, והוא לא מאמין ברפואה מקובלת, הוא מאמין גדול ברפואה אלטרנטיבית, אז הוא לא רצה לקבל טיפול רפואי מקובל בבית חולים, ותחת זאת הוא החליט שהוא יטפל בכל מיני עזבי מרפא. האם מותר לאדם לנהוג כך לפי ההלכה? אז הרחתי בדברים קצת. קודם כל, בעצם החובה של אדם לטפל בדרכי הטבע, אסור לו לאדם לסמוך בפיקוח נפש על תפילו בלבד, אף פי שאדם צריך להאמין שהקודש ברוך הוא רואה וכל בוסו ומפלי לאנסיס, וכל השאר הם רק שליחיו. אבל כך לא זוכר כמו שיש ברוך שמוי, שאדם צריך להביא מזור לנפשו ברפואה הטבעית. והרמב״ם כידוע כותב שמותר לחלל שבס או לעבור על מחלות אסורות רק לרפואה הבידוקה על פי הדעת והניסיון. זה ההגדרה של הרמב״ם, על פי הדעת והניסיון. וכתבתי את הנר עיקר אני הסדעתי, שדרכי הרפואה המקובלים, הרפואה המקובלת, הקונבנציונלית, גם אם היא לוקה בחסר והיא לא שלמה, אבל ודאי שהיא בדוקה לפי הדעת וניסיון. ואמצעים אחרים בחלקם הגדול אינם בדוקים לפי הדעת והניסיון. ולכן כתבתי את עיקר דעתי, שאדם צריך להשתדל ברפואה מקובלת, והוא יכול להשתמש בדברים, אמצעים נוספים. כאשר אין תקווה בדרכים המקובלות, אז מותר לו להשליך את יהבו רק על האמצעים הלכותיים. אבל בכל אופן, הבאתי שם את דברי הרשב"א. הרשב"א בחלק א' בתשובה שם עם תוף י' ג'. אז הרשב"א מעריך בדברים שאסור לו לאדם לסמוך על הנס. הוא צריך להתפלל על הקודש ברוך הוא, אבל גם להשתדל בדרכי הטבע. אלא שהרשב"א מבליע בדבריו, רק צדיק גמור שזכויותיו מרובויס כרב חנינא בן דויסא מותר לו לסמוך על הנס. אז זה חידוש גדול שהרשב"א מבליע בתשובה ההיא, סימן טוב י' ג' בחלק א'. וברור שהרשב"א מתכוון לאותה גמור בברוכס דף למד א', שהוא חשף את עצמו לסכנה של נחש ארסי כדי להציל רבים. אז צו הגומש שזכויותיו מרובויס מותר לו לסמוך על הנס. אני לא חושב שיש הרבה רב חנינא בן דויסא היום, ואני לא יודע אם ההלכה הזו נוגעת למישהו, אבל כך נהגו גדולי המרום, כפי שאנחנו רואים במקומות שונים בש"ס. אז יכול להיות שאותו חסיד, ובקנדה פי, מה עשה בחוסד אחד? יכול להיות שהוא היה חסיד בדאג'ה של רב חנינא בן דויסא, ואז אמרו לו כך מישראל, אתה לא צריך עז, אתה לא צריך שום דבר, אתה תתפלל לקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא יציל אותך. אבל כל פנים, הסוגיה הזו יש לי השוואה בכמה דרכים כפי שהסברנו. הסוגיה החמישית שבבבלי, שנוגעת לשאלתנו, היא אולי החשובה ביותר, כי רק בסוגיה הזו אנחנו מוצאים דברים מפורשים בדברי הגמור והראשונים. וזה בכסובס י"ח עמוד א'. בכסובס י"ח עמוד ב' למדנו סוגיה שכל בן תוארי יודע, בישיבות לומדים הרבה את הסוגיה של עדים שאמרו. יוד חסום את בייס וקסובס, עדם שאומרו כסב יודינו, הוא זה אלא שאנוסים הוינו מכנס נפושס. עדם מעידים, זה אכן החתימות שלנו על השטר הזה, אבל השטר הוא שטר שקרי. לא היה ולא נברא, חתמנו עדות שקר. איך חתמתם עדות שקר? משום שאנוסים היינו מכנס נפושס, אימו עלינו באיום הריגה. וזה היה פיקוח נפש, ולכן חתמנו. רב מאיר אומר, אינם נאמונים, וחכומים אומרים שהם כן נאמנים. יש מחלוקת בגמור בין רב חיסדה לרובה. מה המחלוקת רב מאיר וחכומים? למה רב מאיר אומר שהם לא נאמנים לומר, אנוסים היינו מכנס נפושת? אז רב חיסדה אומר, בדעת רב מאיר, עדים שאמרו להם, חתומו שקר, או תהרגו, יהרגו, ואל יחתמו שקר. כך אומר רב חיסדה עלי בדרב מאיר, חידוש עצום. ורובה אומר, לא יכול להיות. לא זה שיטס רב מאיר. לא יכול להיות כזה הלכה משום שרובה טוען לעומת רב חיסדה. אילו עושה לקמון לעמלוכי, אילו היו באים לפנינו כדי להיוועץ, כיצד אנחנו צריכים לנהוג, אמרינו לו זילוך, תוימו ולא יסיסקטלון, תחתמו כדי שלא יגעו אתכם. ויום אמר, אין לך דבר שעומד בפני מקוח נפש, אלא אבוי דסקחוב מגילי רועץ ושביך הזמן בלבד. והסתה דחסמו, אחרי שהם חתמו, והם עידים על עצמם, שרצו להרוג אותנו, אמרינן להו, עמי חתמיסו? לא יכול להיות. ולכן רובה מפורש בדרך שונה לחלוטין את מה שנחלקו רמי וחסמים. רובה אומר שהם נחלקו בכלל, בדין אחר, מוידה בשטר שקרזבוי, צורך לקיימוי, או אין צורך לקיימו. שאלה אחרת לגמרי שלא קשור כבר לפיקוח נפש. אז לכל אלה נחלקו בשאלה הזו להדיה, אם גזל עומד מפני פיקוח נפש או נדחה בפני פיקוח נפש, המחלוקת רובה ורב חסדה. אז שיהיה ברור, גם אם נפרש את הסוגיה בפשטותה, עדיין הלכה פסוקה שמותר לו לאדם להציל את עצמו בממון חברו משתי פעמים. קודם כל, גם עלי בדרב חסדה זה מחלוקת רב מאיר וחכומים. רב מאיר וחכומים הלוכה כחכומים, יוחד ורב מהלוכה כרבים. ורוב חולק על רב חסדה בכל הפשט הזה. ורוב ורב חסדה הלוכה כרוב, הלוכה כבסרוי ולא כרב חסדה. אז כפול ומכופל שלפי ההלכה מותר להודעת לאדם להט לעצמו מחבר. אבל זה חידוש שזה בעצם מחלוקת המרון. הרמב"ן לא מסכים לומר כך. והרמב"ן מביא שיש מי שמפרש שלדעת רב מאיר באמת גזל דוחה פיקוח נפש. והרמב"ן כותב, כך כתוב בברייסא חיצוינס ולאו מלפי. כך כתוב בברייסא חיצוינס ולאו מלפי. אז הרמב"ן כבר מעיד כאן שיש איזושהי ברייסא שכתוב כך. הראו, ומביא אותו שיטה מקבצת, במקום בכסוד השיוטה סומד א', מביא את הנוסחה של הברייסא הזו, כך מביא הראו. שחכום ומוימרם, אין לך דובר שיועמד בפני פיקוח נפש, אלו אבוי דסור השפיך הסדומם בגילי הרויס בלבד, רב מאיר אומר, אף הגזל. כך כתוב בברייסא, מצטט את זה הראו, אבל הרמב"ן כותב לאו מלפי. בתוספת שלנו אין לנו ברייסא כזו, וכנראה שזה ברייסא דלא מסניה ברפיה ורבוישיה. והברייסא האלה קרויים בפי הראשונים ברייסא חיצוניות. והרמב"ן אומר שאין לזה משמעות, לא יכול להיות. אין שיטה בש"ס, טוען הרמב"ן, שגזל עומד בפני פיקוח נפש. אבל יש מרשויינים שהביאו ברייסא כזו, שהביאו שיטה כזו. איך הרמב"ן מפרש את הסוגיה? הלו רב חיסדה אומר, עדים שאמרו להם, חתמו שקר או תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר. אז הרמב"ן מפרש בדרך הגדול. הרמב"ן אומר, אף על פי שלכולי אומר, הותר לחתום עדות שקר או לגזול כדי להציל את נפשו, אבל מידת חסידות אין כאן. ולפי מידת חסידות הוא צריך למסור את נפשו, וכאשר אדם מעיד על עצמו שלא נהג במידת חסידות, אף בזה אמרינן אין אדם מישם עצמו ירושה. ויש מדברי הרמב"ן שני חידושים מופלאים שקשה להבין את כל אחד מהם. עצם ההנחה שאדם שלא קיים מידת חסידות הוא רשע ואין הוא דמייסם עצמאו, וכי בין חסיד לרשע אין שום מרווח. רשע הוא רשע וחסיד הוא חסיד, אז אם הוא לא קיים מידת חסידות אין הוא דמייסם עצמאו. זה חידוש אחד שיש בדברי הרמב"ן. כנראה שאין הוא דמייסם עצמאו, זה לא קשור לדין רשע בסוגיות אחרות. בלכס עדס למשל, רשע הוא רק מי שעבר עליו שיש במלכס, כך מבואר בחוי של משפטים מל"ד. כאן הדין שונה. אבל הקושי הנוסף שיש בדברי הרמב"ן זה עצם ההנחה שיש מידת חסידות. איך יכול להיות מידת חסידות להיהרג? אבל נחלקו הרמב"ם והתוספות, בסוגיה הזו כן עסקנו הרבה בשנים קודמות, ויש לו זה כמה סימנים במחסור של פרשס ואירו. נחלקו הרמב"ם והתוספות, כאשר הדין הוא יעבור ועל יהרג, מותר לאדם להכניע ולמסור את נפשו להריגה. הרמב"ם בפרקי מלכות יסוד התורה אומר לא, יעבור ועל יהרג זה חובה, זה לא רשות. אבל התוספות מהראש, ועבד אזור רחוב זין, חולקים על הרמב"ם, והשולחן ערוך פוסק כמותם, ויורדי הקוף נון זין, השולחן ערוך פוסק כמו תוספות בראש, שעל כל עבירה שבתורה מותר לאדם להכניע ולמסור את עצמו להריגה. אבל כבר כתבו כל הפוסקים, בראשם הרדב"ז, בעקבות הרדב"ז המוגנברון, בראש סימן שין חוף חס ברוך השבס. עד כאן לא אמרו שמותר לאדם להכניע, אלא כשכופה נויסו להעבירו על הדס. אז זה לא הגימל עבירס חמורי, זה לא פרהסיה, זה לא שעס הגזר, מותר לו לעבור ולא להירג. אבל מכיוון שבכל זאת כופים אותו לעבור על מצוות התורה כדי להעבירו על הדת, אז יש קידוש השם, מותר לו למסור את נפשו. אבל כל שיש בסיכון אסור לו להימנע מחילול שבת, כל שיש בסיכון אסור לו להימנע מאכילת נבלה, אז איך מותר לו להימנע מחתימת שקר, מעדות שקר, כאשר מאיימים עליו להורגו? איך אפשר להבין מידת חסידות כזו? קשה מאוד. לכאורה צריך לומר שבכל זאת גזל שונה. ואם בלאו הכי צריך לומר שגזל שונה לגבי מידת חסידות, אז אפשר שגזל שונה גם לגבי יהרג ועל יעבור. אז אפשר קצת להבין גם את הברייס החיצוינס הזו. כי גם עלי בדרמבן הדבר תמוע. אסור לו לאדם להכניע לו לכל נבלה, כשזה פיקוח נפש, אסור לו להכניע לו לחלל שבת. אז איזה מידת חסידות יש להכניע ולא לחתום עדות שקר? מי שמחתים אותו עדות שקר לא מתכוון להעבירו על הדת. אם כן היה כופה עליו לחלל שבת או לכל חזיר, אם כופים עליו לחתום עדות שקר זה בשביל בצע כסף, אז איזה מקום יש להחמיר ולהיהרג? כאשר הלכה פשוטה שכאשר אין כופים אותו להעביר על הדת, שקראנו לקדש שם שמיים, ונזכה בקרוב לקידוש שם שמיים הגדול במהרו ויומנו, כאשר עין בעין יראו בשוב השם ציון, ונגלו כבוד השם ורואו כל בוסו יחדוב, כי פי השם דיבר במהרו ויומנו, אמן.
Thank you.